גם כן תרבות. עם גואל פינטו.
שלום שלום לכולכם, תודה שהצטרפתם אלינו להסקת סוף השבוע של גם כן תרבות. פרס ישראל היה תמיד הבית של הגבר היהודי האשכנזי. רגע לפני שנסגרת ההרשמה למועמדים לפרסי ישראל תשפ"ב, נזכור את זוכי עבר ונסביר את הרוויזיה שחייב הפרס הזה, הפרס החשוב ביותר שמעניקה המדינה לאנשי הרוח שלה, לעבור מיסודו. גם על שיגעון ה-NFT נדבר. שישה חודשים חלפו מאז עולם רכישות האומנות הדיגיטליות נכנס לחיינו, העולם משתנה ממש אל מול עינינו, ולא רק ספקולנטים, גם צעירים רבים כבר קופצים על העגלה. וקישלס, אהרון קישלס, עם סרט חדש מדבר על אהבה, אהבה לאשתו ולקולנוע, על חברות שהתפרקה עם מי שהיה שותפו במשך שנים רבות. עורך המשדר אייל שינדלר, על ההפקה אבישמי, חברת המערכת ענת שרון בלייס. האזנה נעימה.
גם כן תרבות.
שלושה שבועות בלבד נותרו לכם, אם תרצו להגיש מועמד מטעמכם לפרסי ישראל תשפ"ב. המועד האחרון להגשה, יום חמישי, סוף אוקטובר 2021. שני פרסים רלוונטיים לתוכניתנו יוענקו השנה, פרס ישראל לתיאטרון או מחול, שימו לב לאו, נדבר עליו בעוד רגע, ופרס ישראל לזמר עברי או אומנות עממית. שימו לב לאומנות עממית, גם עליה נדבר בעוד רגע. בפעם האחרונה שהוענק הפרס בתחום המחול היה ב-2019, אז זכתה נעמי פולני, לפניה זכו אוהד נהרין, משה אפרתי, שרה לויטנאי, רבים אחרים. בפעם האחרונה שהוענק הפרס בתחום התיאטרון היה ב-2008, אז זכה ניסה נתיב, לפניו זכו זעריר החריפאי, יוסף בר יוסף, יוסי בנאי, רודנסקי ואחרים. בתחום זמר עברי, האחרונה שזכתה הייתה נורית הירש, זה היה ב-2016. לפניה זכו דמרי, שושנה דמרי, יפה ירקוני, יורם גאון, אבל היסטורית הפרס מוענק בדרך כלל למלחינים, כמו נחום אימן, אהוד מנור, יעקב אורלנד, סשה ארגוב וכאלה. פרס ישראל לאומנות עממית מעולם לא הוענק. מהי אומנות עממית? עוד נשאל. רק נאמר שכשהקטגוריה הזו הוצגה לראשונה ב-2015, קם קול צעקה שחשש שהנה המוסיקה הים תיכונית שוב תיכנס לתוך גטו, והצמדתה, הצמדת הקטגוריה לזמר עברי, רק מוריד מסיכויי רבים לזכות בו. במהלך השנים האחרונות אנחנו שומעים שוב ושוב קולות המדברים על ייצוג חסר מבין הזוכות והזוכים, אנשים, המזרחים, בוודאי הערבים, כמעט ולא זוכים בפרס הזה. פרס ישראל, אני מזכיר לכם. האם הפרס נבנה כך? האם יש כוונת מכוון בדרך בנבחרות הקטגוריות, בדרך בנקבעים הכללים, אפילו בדרך בהם נכתבים התפסים, כדי שרק ייצוג אחד של ישראליות יהיה בפרס. נדון בכך עכשיו. שתיים איתנו, נאמר בוקר טוב לדוקטור אור ברק, מומחית לענייני פרס ישראל ומחבר את הספר פרס ישראל, הפוליטיקה מאחורי התהילה. בוקר טוב לך דוקטור ברק, אני שמח שאת איתי הבוקר.
בוקר טוב,
גואל. ולצידך, מיטל פלוטניק, היא הובילה יחד עם שרון מייבסקי ב-2018 את הקמפיין להגשת מועמדות, נשים, לפרס ישראל. שלום מיטל, בוקר טוב גם לך.
בוקר טוב.
הדוקטור ברק, אני שאלתי שאלות אולי בצורה ככה פומפוזית כהרגלי, אבל בכל זאת, האם יש כוונת מכוון למי שכתב את התפסים, למי שקבע את הפרסים, שרק סוג אחד של ישראלים יזכה בפרס הזה?
אתה יודע, גואל, השאלה באמת, אני לא חושבת שהיא פומפוזית, אבל... אני לא חושבת שהיה פה איזושהי כוונת מכוון בכתיבת התפסים עצמם לגבי פרופיל הזכייה בפרס הזה. אפשר כמובן למצוא עסקים אחרים, סוציולוגים ואנתרופולוגים בחברה הישראלית כולה, שמשקפים אולי באמת בחירות מסוימות, שאחר כך משתקפות גם בשורת קלות וחתני פרס ישראל. אפשר לגעת בכל אחת ואחת גם מהקטגוריות וגם מהמגזרים בשביל לראות את הפסיפס הזה לנגד עינינו נרקם ונפרם ומתגבש שוב במהלך עשרות השנים מאז שהפרס הזה בעצם נוסד ב-1953, שזה ממש כמעט עם קום המדינה ועד היום.
והעובדה שאנחנו רואים את אותו פרופיל של זוכים מאוד מאוד ספציפיים, עם הרבה מאוד חסרים מהציבור הישראלי, מה את לומדת מזה? את לומדת עלינו כחברה, או את לומדת על הפרס?
אני, הפרס מתכתב עם החברה, והחברה כמובן מתכתבת עם הפרס. אני חושבת שהאמת היא שבשביל לראות באמת נאמנה את המראה שמשתקפת כל פעם באמצעות שורת הזוכים והזוכות בפרס, צריך לראות איפה החברה הישראלית הייתה באותם שנים. זאת אומרת, יש הרבה מאוד עובדות שאנחנו באמת לא יכולים להתווכח איתן, שמתאימות בעצם לחתך הזוכים. ואפשר לראות את התנודות במגזרים מסוימים מאוד בקלות, ובמגזרים אחרים עד היום אנחנו באמת מתקשים לראות את ההתקדמות. יחד עם זאת, אני בהחלט חושבת שאלף, זה לא נדבך אחד, וגם ההסברים למה מגזרים מסוימים התקדמו ולמה אחרים לא, הם בוודאי לא מוטלים על הפרס עצמו, אלא על החברה הישראלית כולה.
זאת אומרת, מה שאת אומרת לי זה את אותה תמה שאנחנו שומעים במהלך השנים. הפרס הוא פרס למפעל חיים, נאמר כך. ואם אני מעניק פרס למפעל חיים, אין לי מה לעשות אלא להתבונן 70 שנים אחורה, ולומר שמי שעשו אז את העבודה, מי שהיו חלק מכל אותם הישגים, היו גברים לבנים יהודים. ולכן הם מקבלים גם היום את הפרסים האלה.
קודם כל, אני לא חושבת שרק הגברים היהודיים האשכנזים מקבלים את הפרס הזה גם היום. אם היית שואל אותי האם זה היה נכון בשנות ה-70, ה-60, ה-50, ה-60, ה-70, ודאי שכן. אנחנו בשנות ה-70 כבר יכולים לראות תפנית בהקשר של המגדרי, של גברים נשים, ולראות שמה איזושהי תפנית של נשים שהולכת ומתעצמת, והיום אני לא חושבת שאפשר בהנף יד לבוא ולהגיד שיש איזשהו קיפוח נשי.
וואו, את מפתיעה אותי, אז אני לא אומר מילה, אני אצרף פשוט את מיטל פלוטניק. יש מספיק נשים זוכות?
לדעתי לא, אבל לא רק נשים, זה לא הקבוצה היחידה שמודרת. לא הקבוצה היחידה שחסרה. אנחנו כן רואים, בהקשר של נשים אנחנו כן רואים שיפור בשנים האחרונות. אבל עדיין חסר. גם, אני לא חושבת, אנחנו יכולים להסתכל, לקחת רק כמה שנים אחורה ולהגיד, הנה, תראו, יש מספיק, אחוז הייצוג עלה, אבל איפה אתה עושה את הקאט-אוף? 5 שנים אחורה?
זה בדרך כלל עושים עשור אחורה, שבעשור האחרון אנחנו רואים לא רק בפרס ישראל, בכל החיים של כולנו ובפרסים בכלל, אנחנו רואים יותר ויותר נשים, אבל זה עדיין, גם אם אני מכליל את העשור האחרון, אני עדיין נומד על 25% זוכות בלבד בפרס הזה לאורך השנים.
זה עדיין שרירותי, כי זה רק לצורך התרגיל המחשבתי של הדיון שאנחנו עושים עכשיו, איפה העניין הזה בא לידי ביטוי של פרס ישראל? למשל, כל פעם שמזכירים בתקשורת מישהו שזכה בפרס, בגלל שהוא מתראיין, או בגלל שהוא עושה איזשהו משהו חשוב אחר, בגלל איזשהו אקטיביזם כלשהו שלו, כל הזכור אקטואלי מחובר ממש, חתן פרס ישראל זה כאילו חלק מהשם שלו. זה לא הולך רק עשור אחורה. זה בדרך כלל הולך לכל מי שחי, או נגיד, וכולל את אלה שהולכים ועוזבים אותנו. זה הרבה יותר מאשר עשור אחורה, אז אנחנו תמיד שומעים את התזכור הזה לזכייה בפרס הרבה יותר על גברים לבנים. אנחנו לא שומעים, אנחנו מעט מאוד שומעים אותו על נשים, אנחנו לא שומעים אותו על ערבים, אנחנו מעט מאוד שומעים אותו על מזרחים, אנחנו לא שומעים אותו על אף אחד מבני ובנות העדה האתיופית, שאני בטוחה שיש ביניהם
אנשים בעלי הישגים הם מאוד מאוד רבים. אני רוצה רגע,
זה ביצה ותרנגולת, כי בטוח שהם ישנם, אני למשל לא מכירה, אבל זה בדיוק העניין, כי אנחנו לא שומעים עליהם.
אז אנחנו נשאל עוד רגע, באמת ננסה לפצח יחד את המושג הזה, אני לא מכירה, או אני לא מכיר, או אנחנו לא מכירות, כן? מה עושים כדי לצאת מהאנונימיות הזו ולהגיש באמת את התפסים, שהנה אני שוב אומר, מאזינות ומאזינים, יש ממש עוד שלושה שבועות בלבד כדי להגיש אנשים שאתם מעריכות ומעריכים כל כך. אני רוצה רגע לחזור איתך, הדוקטור ברק, 70 שנים אחורה, ל-1953, כאשר הוקם הפרס הזה. אולי באמת צריך היום ב-2021 לפרק ולהרכיב מחדש. כי אם משרד החינוך אומר שהוועדה שהוקמה לפני כך וכך שנים החליטה שלא ינתנו יותר מ10 פרסים מדי שנה, אין בזה שום היגיון בכלל. אנחנו היום 10 מיליון תושבים בישראל, אז זה פרס אחד למיליון. זה היה נכון ל-50, ל-1953. זה לא נכון ל-2021.
אני חושבת, גואל, שאתה נוגע באמת בליבת הבעיה או בנקודה העקרונית ביותר לפרס הזה, שהוא מצד אחד הפרס היוקרתי ביותר שמוענק מטעם מדינת ישראל לאזרחיה, ומצד שני הוא נשען ומתבסס על תקנון מאוד מאוד מחורר ולא מעודכן, שנולד בשנות ה-50, גם אז בצורה מאוד ככה מאולתרת, ובעצם לא התגבש מאז מחדש בשום צורה מקצועית. ומפה בעצם נובעות כל הבעיות של הפרס הזה, שהולכות ומתגברות משנה לשנה, אנחנו רואים את הקשיים.
את מדברת, דוקטור ברק, על תקנון, אפילו אתר אינטרנט כמו שצריך אין להם. זה הכל מין סוג של טלאי על טלאי, כאילו בכוח הם רוצים להשאיר אותנו עם העבר, וזה מחזיר אותי דווקא לשאלה הראשונה שלי. האם חוסר הרצון להתקדם נובע מהרצון להשאיר את אותם זוכים על המפה כל הזמן?
אז זה כבר שיוך מאוד מאוד מעניין שאתה באמת עושה פה. אני יכולה להגיד, אתה יודע, מבקר המדינה בכבודו ובעצמו חקר את פרס ישראל, את אגף לפרסי ישראל כבר לפני למעלה מעשור, ויצא בשורה של המלצות שאף אחת מהן טרם יושמה. כנ"ל אני בעבודת הדוקטורט שלי ששמה את כל הזרקורים שלה על פרס ישראל ויוצאת בשורה של תובנות ומסקנות, מעולם המסקנות האלה שזה בעצם קריאה לאיזושהי רפורמה מאוד מאוד גדולה בשביל לשמר את המוניטין של הפרס הזה, לא קרו. אני כן יכולה להגיד שהיו יוזמות מאוד מאוד נקודתיות, כמו מין כיבוי שריפות כאלה, השר, ראש הממשלה היום, נפתלי בנט, היה שר החינוך בשנת ה-70 למדינה, 2018, והוא כן אימץ איזושהי המלצה שלי נקודתית מאוד לטובת שנת ה-70 למדינה, ויצא באיזושהי קטגוריה עדכנית לזכייה בפרס. אבל אני חושבת שנגרם רק נזק, הרבה יותר נזק מתועלת, כשהדברים נעשים ככה, במין אפיזודה רגעית כזאת.
ולא באמת רפורמה, כמו שאת אומרת. אני רוצה לחזור אלייך, מיטל, ברשותך. כאשר השרה לשוויון חברתי, מירב כהן, מפרסמת לפני שבועיים מין קריאה לנשים, הציגו עצמכן לפרס, כתבו עצמכן ראויות, את כועסת על זה, ואני לא הבנתי את הכעס שלך.
האמת שהיו כמה דברים בסרטון הזה שהתפרסמה שדי הפריעו לי. היא שמה את כל המשקל, קודם כל לגבי הערה שעשית עכשיו, באמת היא שמה את כל המשקל וכל האחריות בידיים של נשים. והנשים הן לא אחראיות לזה, בטח לא אחראיות בלעדיות לזה שנשים פחות זוכות בפרס ישראל. אנשים לא אמורות להגיש, אנשים לא מגישים את המועמדות של עצמם, מי מגיש? נגיד הפרסים האקדמיים, אז המחלקות השונות באוניברסיטה מגישות. אז אין למשל הכתובת, ראשי האוניברסיטאות, בואו תבדו שיותר חוקרות שלכם מוגשות לפרס. זה הכל היה אך ורק, כל הקהל היעד של הסרטון שלה היה אך ורק אנשים עצמם. דרך אגב, אני חושבת שהדיבור על המועמדויות הוא הוא סוג של פלסטר. זה לא באמת העניין עצמו. נכון שלמשל בשנה שבנט היה שר החינוך, זה שנה שהוגשו הרבה יותר מועמדויות של נשים לפרס וגם זכו יותר נשים. אבל זכו יותר נשים, לא רק יותר מועמדויות, היה גם הד ציבורי לכל העניין הזה, הייתה רוח המפקד מכיוון השר. להוסיף מועמדות אם הם חושבים שלא הוגשו מספיק מועמדויות על ידי הציבור.
שזה...
לא כל אך ורק
אם נשים... אבל עדיין, אבל עדיין, עדיין מיטל זה איזושהי קריאה שיש בה מן הצד החיובי, כן? להזכיר לנשים, כמו שאנחנו עושים עכשיו בשידור, להזכיר לקבוצות מיעוט, להזכיר לערבים, להזכיר למזרחים, שהפרס הזה ניתן על ידי הגשת מועמדות. זה לא איזה קול מאלוהים שיוצא ומחליט מי הזוכה.
אבל אדם לא מגיש את עצמו. אז אם אתה אישה שחוקרת באוניברסיטה והמחלקה שבה את חוקרת מחליטה להגיש חוקר, עמית שלך, אז הוא זה שיוגש.
אני מצטערת שאני נאלצת לחלוק עליכם פה.
טוב, אני לא חושבת גם, סליחה, רק עוד דבר אחד. לא רק נשים צפו בסרטון של השרה מירב כהן. וברגע שהיא מפנה, ברגע שקהל היעד שלה הוא אותם קבוצות שמלכתחילה מודרות, אז מה זה אומר גם לכל שאר האנשים? אוקיי, הנה, הנשים לא מקבלות את הפרס, כי הן לא מגישות עצמם, אז הבעיה שלהם זה לא הבעיה במערכת.
לא, הבעיה במערכת היא מובנית, זה ברור לגמרי, אני מסכים איתך לחלוטין מיטל. מה רצית לומר, דוקטור ברק?
אני, בהקשר למה שנאמר פה כרגע, ושלא חלילה השתמע שאני לא מעודדת דחייה של נשים, או שאני לא שמחה על כל דחייה של אישה, באשר היא, כן, אבל... ואגב, לא שמעתי את הפנייה של השרה, אבל אני באמת כחוקרת, בוודאי כאישה ובוודאי כמומחית לפרס ישראל, אני לא מאחלת לאף אישה לזכות בפרס או להרגיש או לחשוב שהיא זכתה בפרס בגלל שהיא אישה. אני לא חושבת שהחוקרות המעולות באמת שיש לנו היום באקדמיה הישראלית היו רוצות שהחברה הישראלית או הן תבטנה על עצמן במראה ותגידנה, כן, אני זכיתי בפרס ישראל לא בגלל המחקרים המדהימים שלי.
לא, בגלל שהגישו אותך, הדוקטור ברק, לא כי את אישה, כי הגישו אותך.
רק שנייה, וזה עוד נקודה, אפרופו הגישו אותך, בוא נדבר גם על זה רק לשנייה אחת. זה עוד נושא שרק בא, אני חושבת, לא יודעת, פחות מעטור, 5-6 שנים אחרונות, שונה, אם אתה מבין, מרוב שהתקנון מחורר, אז אם היה משהו שלא צריך לשנות אותו, אלא לשמר אותו, זה את הנקודה שאומרת שגם אדם רשאי להגיש על עצמו את הפרס, דווקא זה שונה. אני מצרה על כך באופן כללי, באופן של הציבור, אני חושבת שאנחנו מחנכים את הדורות שלנו פה של הנוער, להאמין בעצמו ולהגיש על עצמו את הפרס אם הוא חושב שהוא ראוי לו, ואין שום סיבה שהזכות הזאת תילקח מאף אחד מאיתנו. אבל אני רק אסיים את הנקודה ואגיד, אם אנחנו רק נסתכל לרגע אחד אפילו על השנה האחרונה, על 2021, אז נכון שהיו שם שני מקרים מצערים שלא נתייחס אליהם, אבל אם נוותר עליהם רגע, אז כן היו 4 נשים שזכו בפרס לצד 4 גברים שזכו, ויותר מזה אני רוצה להסב את תשומת הלב, שהשופטים, נגיד ב-2021 באותה שנה, שמעמדם הוא רם מאוד ואפשר לדבר על זה שעות, היו בסך הכל 13 גברים לצד 16 נשים שכיהנו כשופטים בפרס ישראל. אז אני חושבת שגם את זה צריך להעיר.
אבל אם את לא רוצה, דוקטור ברק, שאנחנו נתעלה כולנו ב-70 שנים, אז גם לא ראוי שתתעלי את בשנה אחת בלבד. זה לא מעיד על כלום.
אני יכולה להציג הרבה, כמה זמן יש.
אם יש לנו זמן, כן. האמת היא שנותרו לנו רק דקות מעטות. אני רוצה רגע ברשותך שנדבר יחד עם מיטל ואיתך על חיבור הקטגוריות. כיוון שהם החליטו באמת שלא יהיה יותר מ10 פרסים, אז הם חיברו כל מיני כאלה. מה שרלוונטי לתוכנית שלנו זה למשל התיאטרון והמחול שהלך יחד. איך זה בכלל יכול לעבוד, והאם זה לא משאיר מאחור את כל אנשי התרבות, שפשוט אין להם שום סיכוי לזכות בפרס הזה אף פעם? הדוקטור ברק.
כן, אז השאלות, זאת באמת נקודה אישית כואבת במיוחד עבורי, כי מה שקורה אצלנו זה ממש, זה זילות של התרבות. אם בשנות ה-50, אני רוצה להזכיר שכבר ב-1955 הייתה הזכייה הראשונה של תיאטרון, גם שם אגב של חנה רובינה, של אישה, אבל זה לא משנה, לצורך העניין כל שנה, גם ב-1958 וגם ב-1959 וגם ב-1960, וכהנה וכהנה, היו זכיות של פרס ישראל בתיאטרון, דווקא בגלל שהנושא היה התרבותי כל כך חשוב, וכל כך רצו לעודד אותו, ולהעצים אותו, ולהגדיל אותו, ולצד זה כבר בשנות ה-50 היו זכיות בציור ובפיסול ובקטגוריות נוספות.
ובנקודה הזו אנחנו רק הולכים אחורה.
בדיוק.
בבקשה, מיטל.
אני חושבת שבנקודה הזאת לא בהכרח חיבור של הקטגוריות זה הבעיה. הפרס הזה מחולק ב4 קבוצות עיקריות של קטגוריות. לא מחובר את מחצית מהפרסים שמחולקים הם על הישגים אקדמיים. אבל לא מחצית ההישגים בחברה של הישראלים הם אקדמיים. אז זה מה שמשאיר בחוץ. זאת אומרת, לא זה שחיבור תיאטרון ומחול משאיר הרבה אנשי תיאטרון בחוץ, אלא לא חיבור, אלא נלכתחילה התמהיל של כל הרשימה הזאת.
וצריך להזכיר למאזינות והמאזינים שלנו שבתחומי התרבות יש מין רוח. דוקטור ברק, אני רוצה רגע לסיים איתך, וזה באמת עם הדבר שעורר כבר שערה אז כשהוצג לראשונה, וזה הנוגע לאומנות עממית. אנחנו בדקנו, אומנות עממית אומנם נשמעת מיידית איזה מין מוסיקה ים תיכונית שכזו, אבל הם מתעקשים שם במשרד החינוך שזה גם נגיד הולך לעולמות הארכאות, קדות, או לעולמות המסקית, או העולמות האלה. את מבינה את הקטגוריה הזאת, ולמה להזזל היא נלחמת בזמר עברי?
אז אני באמת, אני לא מבינה את הקטגוריות, ואני מודה שלתומי, אני בכלל חשבתי שזה אומנות אנתוגרפית כזאת, כמו מורשת תרבותית, שמוספת על, כמו שיש סיפורי עם, איזשהו פולקלור כזה, אבל אז אתה מחדש לי, אבל אני נגד מאוד, א', המצאה של קטגוריות נוספות על תקן מצבי רוח וככה אימפולסיביות רגעית של שנה כזאת או אחרת, כי זה פשוט פוגע במוניטין של הפרס. תאר לך שבפרס נובל היו כל שנה ממציאים קטגוריות חדשות, ואני חושבת שההתמדה של קטגוריות זאת פגיעה ממשית ואכזרית מאוד בעצם בכל התחומים, כי אם יש קטגוריה של פתאום לראשונה, שנה אגב, של תיאטרון שמוצמד למחול, אז אני כן חושבת בהחלט שזה ממש לעשות עוול גם למועמדים במחול וגם למועמדים בתיאטרון וגם לשופטים שנדרשים להכריע במקרה הזה.
וגם צריך להגיד, גם השופטים שישבו בוועדה הזו של תיאטרון ומחול, הרי הם לא יכולים להבין בשני התחומים בצורה מרבית ומיטבית, כן? אז או שהם יבינו בתיאטרון או שהם יבינו במחול. אם הם יבינו בתיאטרון אז הם יעניקו לתיאטרון. בקיצור, בורדל אחד גדול. אני רוצה מאוד להודות לשתכן, אנחנו נמשיך ונעשה עסוק במהלך השבועות הקרובים בפרס ישראל, הדוקטור אור ברק ומיטל פלוטניק, לעונג רב, תודה רבה שהייתם איתנו הבוקר.
תודה רבה, ובוקר טוב.
ולסיום, מאזינות ומאזינים, אנחנו רוצים לשלוח אתכם למי שאין לה רגע דל, ואנחנו חושבים שהיא ראויה לפרס ישראל, רבקה למיכאלי.
גם כן תרבות, עם גואל פינטו.
בשנת 2010 ובשנת 2013 יצאו שני סרטים עלילתיים ישראלים לאקרנים, שניהם זכו לבאז רב, כלבת ומי מפחד מהזאב הרע. על שניהם היו אחראים שני חברים, נבות פפושדו ואהרון קישלס. הסרטים זכו למחמאות רבות, היו מועמדים לפרסים, והוליווד חטפה אותם. את שני הבמאים, הם אמורים היו להיות הוונדר בויז הבאים, הטרנטינו עם השובבים. אבל בחיים, כמו בחיים, האדם עושה תוכניות ואלוהים הצוחקת, וזה לקח זמן. 8 שנים, עכשיו, לאחר יציאת הסרט האחרון שלהם בישראל, באמצע היה גם סרט הוליוודי אחד שנכשל לחלוטין, הם שחררו סרטים שביימו, פרויקטים נפרדים, כי גם הם נפרדו. פפושדו הגיע עם מילקשייק אבק שריפה, שיצא לאקרנים באמצע יולי, וקישלס ערך את אקרנת הבכורה לדרומית לגן העדן ממש לפני 24 שעות. הוא נמצא איתנו עכשיו מלוס אנג'לס הרחוקה, אהרון קישלס, בוקר טוב.
בוקר טוב, כואל, עכשיו שעת לילה מאוחרת בלוס אנג'לס.
ואנחנו שמחים מאוד שנשארת ער בשבילנו לדבר הזה. ברכות, המון ברכות על הפרימיירה סוף סוף של דרומית לגן עדן. תשמע, אנחנו מכירים המון המון שנים, קראתי אותך המון המון שנים, כמובן צפיתי בסרטים שלך גם, לא היה לי שום מושג שאתה גבר רומנטי כל כך.
קודם כל גבר רומנטי ואחר כך כל הדברים האחרים כנראה. אבל זה לא יצא עד עכשיו. החוצה. בקולנוע, זאת אומרת.
אתה יודע למה אני שואל, כן? הפוסטים מלאי האהבה שאתה מפרסם לרעייתך, הלוואי ובעלי יכתוב כאלה דברים עליי.
כן, כן. אני מקבל את זה מהרבה גברים בישראל שמספרים לי על זה, שנשותיהם רוצות שיכתוב להם גם בשמם. כן, אני מודה.
אז מה זו האהבה הענקית הזו ללילך עוד לפני הסרט, כי זה בעצם חשוב יותר?
אני רציתי את מאז שהייתי בן 18 בערך, היא התחילה כשדרנית קווים בערוץ הספורט, אחרי זה עברה לחדשות 2, ואתה יודע, תמיד הייתי מסתכל עליה בטלוויזיה, והיא הייתה מאוד מסכם בעיניי. והייתי מתלוסס עם אחי ואבא שלי, והייתי אומר להם שיום אחד אני אעשה אותה לאישה, והיינו צוחקים על זה. וכשהגיע, חלוף 20 שנה קדימה כמעט, והייתה הפרימיירה של הזאב הרע, מי מפחד מהזאב הרע, וביקשו מנו להביא VIPs להקרנה, כמו שתמיד מבקשים, ועלתה תוכנית בראשי שאתה יודע, אני אזמין גם את הזמן למראה את הלחסונים, ואמרתי, מה לדרך נכיר, יהיה נחמד או משהו כזה, למה לא? אז היא הגיעה לפרימיירה, ומאוד אהבה את הסרט, ומשם, אתה יודע, התחיל סיפור אהבה, שלקח לנו בערך 3 חודשים עד האירוסים מהרגע הזה, ומהרגע שהתארסנו עוד 3 חודשים עד שהתחתנו, וזה הוביל למקום שהסרט ממנו נולד, כי מה שאתה מנסה לעשות, שאתה חושב 20 שנה על אותה בחורה, וגם מתחתן בגיל מאוחר, אני הייתי בן 37, היא בת 39, בישראל זה כאילו אתה מתחתן בגיל 100 הרי, אז אתה יודע, אתה מנסה לדחוס את כל הרגעים שלא היית איתה, והיא לא הייתה איתך, ולראות את הסרטים שלא ראיתם ביחד, ובקר בערים שלא הייתם ביחד, ויצאנו לחצי שנה של ירח בש, פשוט נעלמנו מהעולם. והיינו אחד בתוך השני בצורה דיספרופורציונלית כמעט, ואז היה לי רעיון לכתוב את דרומית לגן עדן, סיפור אהבה על גבר שיצא אחרי 12 שנה מבית הכלא, והפסיד ב-12 שנה האלה את בעצם את החיים שלו עם אהובתו, ארוסתו, וכשהוא יוצא, לאשתו נותרת בעצם, אהובתו, עוד לא אשתו, נותרת בעצם שנה לחיות, כי היא מובחנת עם סרטן סופני, סרטן ריאות. ואז מה אתה עושה בעצם, אתה יודע, הוא רוצה לחפר על 12 שנה ולדחוס כמה שיותר ממה שהוא לא נתן לה באותה שנה, וכמובן יש את החצי השני שלי, כמו שאתה מכיר אותו יותר, הכל מתבלגן והופך להיות שחור משחור ו...
מדהים, מדהים. אתה יודע, אתה מדבר, אני כולי כאן בחיוכים, באולפן הקטן שלנו בכאן תרבות. אני אפילו לא יכול לדמיין את הסיטואציה, כן? להתבונן בפניה של אישה במשך 20 שנים בטלוויזיה, להיות מאוהב בדרך המסך, ובסוף גם לשאת אותה לאישה. זה נשמע כמו הסרט הבא שאמור להיות לך כשלס, אבל אני חושב גם על החלום ושברו. זאת אומרת, גם האישה שלך שאתה כל כך אוהב, לילך סונין, וגם הוליווד, זה שני דברים שנסעת אליהם עיניים במשך הרבה שנים, ואני רוצה שתדבר איתי על הפער, מה קורה כשאנחנו כובשים את מה שאנחנו חולמים עליו, את האישה שאנחנו אוהבים, ואת עולם הקולנוע שאנחנו מייחלים אליו.
אז אני יכול להגיד שבהקשר הפעות הרומנטי, לחלום לא היה שבר. זאת אומרת, הופתעתי עוד יותר לטובה, כי כאילו, אתה יודע, כשיש לך איזושהי פרספציה או איזושהי אובססיה לדמות על המסך, אתה בעצם לא מכיר את האדם האמיתי, אתה מפנטז, שדרך הפרסונה שמשתקפת בטלוויזיה, אתה מבין בעצם מי הוא או מי... מי האדם שעומד מולך, אבל אז אתה, אתה יודע, אתה מגלה את המציאות. והמציאות היא תמיד, כמו שאתה אומר, היא הרבה יותר מורכבת, אבל המורכבות וההקשר של מערכת היחסים, פחות אם נלך, זה רק היה עוד יותר לטובה. כי למדתי להכיר אדם, אתה יודע, שנותן ומעניק, והוא יפה נפש, והוא, אתה יודע, יש את הפרסונה הטלוויזיונית, היא מוגבלת. זה המוגבלים, ופשוט הכרתי בן אדם מדהים. לגבי הוליווד, אני תמיד הייתי מפוקח, אני חייב לדעות שאני אף פעם לא חיפשתי את הוליווד, אני אפילו לא חשבתי להיות במאי בחיי, אני נגררתי לאט לאט הרי לעשיית סרטים, מהרגע שהייתי מבקר ומרצה בכלל, והוליווד לא עמדה כמטרה לנגד עיניי, יותר עמדה כמטרה לנגד עיניו של השותף שלי לשעבר, כי הוא מאוד רצה את זה, כאילו הוא מאוד רוצה את הביג בג'ט ואת ה...
נבות, על נבות אנחנו מדברים. כן,
נבות, כן. ואני באופן אישי, אתה יודע, אני בנם שהרבה יותר גם צנוע במחשבה שלו על עצמו וגם במה שהוא רוצה להציב, וגם הסוג הסיפורים שאני רוצה לספר הם יותר, בא לי יותר להיות, אתה יודע, במקום האישי שלי ולנסות כאילו לספר איזשהו סיפור שהוא יותר קומפקטי, גם אם הוא גדול, גם אם הוא רחב מימדים. אז הוליווד הייתה פחות המסע שלי, אבל כן התלוויתי למסע הזה וכן תמיד דחפתי וניסיתי לעזור, כי כשנבות היה סטודנט שלי, אני הבטחתי לו שביום מן הימים, אני מבטיח לו שאני אדאג שהוא יגיע לשם.
וואו,
וכך קרה.
וואו, אולי תבטיח גם לי איזה הבטחה בשידור, אני רואה שההבטחות שלך מתקיימות.
האמת שההבטחה הזו התקיימה, אני ידעתי שזה יקרה, רציתי לעזור, עזרתי, לא הרגשתי שזה המסע שלי, כי כאילו אני לא אוהב את איך שהוליווד עושה סרטים בימים אלה. יצאתי משני הסרטים, יצאתי גם עם משלת מוות וגם עם מילקשייק, כי אני לא אוהב את הדרך הזו, אני חושב שהיא לא...
מה יש בדרך הזו באמת?
הדרך הזו בעצם מסיתה אותך מהסיפור לעבר תבניות ולעבר מחשבונים, שאומרים איך סרט יכול להצליח, אמור להצליח, ובעצם מנסים, בעצם יונקים ממך את, את מה שהביא אותך לשם, כי כאילו, כשאתה מגיע ל-LA, הם בדרך כלל ממך, אנחנו נורא רוצים להביא אותך לכאן, בזכות הזה, ורן נגיד, כן? בזכות כלבת. והם כאילו גורמים לך לחשוב שהם ידנו לך לעשות סרטים מהסוג הזה שם. אבל אז שאתה מתחיל את העבודה, אני זוכר את זה מאוד חריף במשלת מוות, הביאו אותנו בגלל הזאב הרע, כי הזאב הרע הוא סרט נקמה, ואז אתה יודע, בוא תעשה את משלת מוות, זה גם סרט נקמה, ואז אתה אומר, כן, אבל משלת מוות זה סרט פשיסטי, ויש לו, הוא לא מורכב מוסרית, ו... לא, 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 אבל אנחנו מביאים אותך, אנחנו רוצים את הראש שלך, אנחנו רוצים שישבור את משלת מוות, את מה שהיה עם צ'רלס ברונסון, ואנחנו רוצים שתביא את הקטע שלך. ואז אתה יודע, אתה רוצה, ואז אתה מגיע, אתה טס, משקמים אותך, אתה יודע, באיזה מלון יוקרה, מסכמים אותך, מסטייקים, מעטפות בסוף כל שבוע, וכאילו, כן, כן, אתה הולך לעשות את זה, אנחנו ניתן לך לעשות מה שאתה רוצה, ואז אתה יודע, ליטל בי ליטל, אתה מגלה, שאתה בכלל לא מקבל את מה שאתה רוצה, שבסוף כל שבוע, אתה יודע, נערמים 20 עמודים של תסריט, שלא הולך לכיוונים שאתה רוצה ללכת. ואז אתה אומר, רגע, אבל הבאת אותי בגלל הראש שלי. אומרים, כן, 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 כן. לא אתך בגלל הראש שלך, אבל את זה אי אפשר לעשות, כי באמריקה לא יוכלו לבלוע רגע כזה אלים, או מוסריות כזו מורכבת. אנחנו צריכים יותר את השחור והלבן. ואז אתה מגלה שהיינו שם 3 חודשים משלת מוות, בזבזנו מחיינו, שאחרי 3 חודשים יש תסריט של 100 ומשהו עמודים, שאין לו שום קשר למה שהביאו אותך, ומה שהבטיחו לך שתנו לך לעשות. וזה קשור בתסריט, וזה גם קורה בשלבי ליוקים, שאתה עושה סרטים גדולים, מכתיבים לך את הליוקים, עכשיו נכנס גם כל העניין של הדייברסיטי, שאתה יודע, אם אתה עושה סרט, אז הם רוצים לפנות, אתה יודע, לשוק האסיאטי, אז תלעת אסיאטית, אתה צריך לפנות לשוק האפרו-אמריקאי, אז היא חייבת להיות. ואתה אומר להם, אבל הדמויות על הדף לא כתובות תרבותית, חברתית, בכלל האפיקים האלה, אין שום מאפיין אסיאטי לדמות הזה. לדמות הזו, ואין שום מאפיין, אתה יודע, אין שום מאפיין, אתה יודע, אין. ואז אומר לך, לא משנה, אנחנו צריכים שהסרט ימחר בסין, אנחנו צריכים שהסרט יקרא לקהל האפרו-אמריקאי, ואז אתה יודע, כאילו, אתה יושב עם אנשי, בעצם מרקטינג, לא עם אנשי תוכן יותר, ואתה מגלה שאתה עובד עם חשבוניות, ולא הם מילים יותר. זאת אומרת, כמה
אתה צריך למלא, אתה צריך למלא, בוא נאמר, תפסים של אקסל, כן? עם ויים קטנים שיהיו שם לאורך כל הזמן. זה מגיע לרגע שאתה שונא את המילים שאתה עצמך העמדת על הדף?
זה מגיע למצב שאתה יודע שהמילים האלה ימותו. כי ברגע שאתה תיקח שחקן, בוא נניח, כן? שהוא לא מתאים למה שאתה כתבת, אז זה לא משנה כמה התסריט יהיה טוב. המפגש הזה בין השחקן למילים יהיה רע. ואז אתה יודע שזה פשוט עבוד, זה קרב עבוד. אז אתה יודע, אתה יכול להמשיך. רוב האנשים, כי לי קוראים כל הזמן משוגע, איך עזבת, איך עזבת, ולא מאמינים שעזבתי. אני חושב שגם, כאילו מה, בטח, לא, עזבתי כי אני פשוט לא, אני לא מסוגל. אני, אגב, לא מסוגל. יש אנשים שממש יכולים לשחק את המשחק, זה בריא להם. הם גם באמת רואים את זה יותר כמשלח יד, כמו נגיד hired hand, gig. וזה בסדר, אתה יודע, אבל אני אומר, אני בן אדם שמתחתן עם מוצר עד הסוף, ואתה מלווה אותו שנתיים, ולפעמים שלוש, הוא כמו בייבי, כאילו, אתה רוצה להיות בטוח שאתה נותן את כל מה שאתה נותן, אבל אם אתה לא באמת מאמין, אתה לא תיתן את כל מה שאתה נותן.
ולהגיד, וכאילו, ולהפנות את הגב, זה היה דבר קל בגלל שזה לא באמת היה החלום שלך, או כי אתה מבנה אישיותי שמאפשר לו להגיד לא להוליווד?
יש לי מבנה אישיותי מאוד מאוד חזק. אני חושב שגם פה, זו הסיבה גם, אני חושב, בסוף זו על הפרידה שלי מנבות. אתה יודע, אני פשוט, כשאתה לא, ה-DNA שלך הוא לא רק לעשות הוליווד, ואתה יודע, להיות, אתה יודע, מסוגל להגיד, I made it big time, אלא, אתה יודע, אני, אז אתה מסוגל לעשות את זה בלי לחשוב פעמיים. אני זוכר את, האירוע במשלת מוות, אני יושב שם בחדר, ואומר להם, חברים, אני לא עומד מאחורי התסריט הזה, וכאילו, אתה יודע, ואני חושב שם עם המנכ״ל של MGM, ושני המפיקים הראשיים, אנשים מאוד מאוד גדולים וחשובים באותה תקופה, ואתה יודע, הוא אומר לי, אם אתה לא רוצה, אז הנה הדלת, אז אני, אתה יודע, אני קמתי, והתחלתי ללכת לכיוון הדלת, so, what are you doing? אז כזה, אמרת לי, לא, we didn't mean it, כאילו, אתה יודע, היה שם ניסיון של כזה אולטימטום,
ואתה פשוט קמת והלכת.
כן, כי כאילו, אתה יודע, זה בסדר. אני, אתה יודע, אני לא...
יכול להיות שזה בגלל שהגעת מבוגר אל החלום? זה מה שאפשר לך אולי להגיד, לא חברים, אני לא במשחק שלכם?
אני חושב שכן. אני חושב, גם כי אני מבוגר, הגעתי מבוגר למשחק, גם כי אני גם הגעתי ממקום של ביקורת קולנוע אתה יודע, אקדמיה, אז גם אכפת לי... ממה שאני יודע שאנשים, אתה יודע, ירגישו כלפי הסרט. זאת אומרת, אתה יכול להיות, אני אומר, תראה, יש אפשרות שאתה כאילו אובליביוס, נכון? אתה כותב תסריט, ואתה לא יודע אם, כאילו, אתה חושב שאתה כותב את הדבר הכי טוב בעולם, אבל בסוף יתגלה שהוא רע. אז זה בסדר. אבל יש את הסנריו השני, שאתה יודע שעכשיו אתה עובד על סרט, שבלב הכי, שהולך לצאת רע, ועכשיו אתה אמור לסתום את העיניים ואת האוזניים, נכון? כאילו, ולהגיד לעצמך, לא, זה לא יצא רע. אני לא מסוגל לעשות את האופציה השנייה הזאת. מהרגע שאני מזהה בעיה, ואני יודע שכולם יזהו את הבעיה כמוני, קשה לי כבר ללכת לתהליך הזה. אתה יודע, בסופו של דבר, אתה יודע, זה מוכיח את עצמו, כי אתה יודע, משלת מוות היה סרט שאתה יודע, הוא נקטש בצורה איומה, והכישלון קופתי, אז אתה יודע, ובסופו של דבר, המסיק של משלת מוות, הוא זה שהסיק לי עכשיו את הסרט הזה, כי הוא ראה כמה אני, אתה יודע, היה לי עקרונות, וכאילו, מורל פייברס, אז הוא אמר לי, תשמע, אני אוהב אותך נורא, לא הלך לנו בסרט הזה, אבל בגלל איך שאתה חושב וכותב, תכתוב סרט קטן, אני אפיק לך אותו. כתבנו את הסרט הקטן הזה, ובסופו של דבר הוא הפיק לנו אותו. אז גם מהמקרה הזה של משלת מוות נולד בסופו של דבר הסרט שרציתי לעשות.
בזכות
לעשות.
הדבר הזה. והמסע הזה שעברת בעשור האחרון גם קרה קריאה בינך לבין נבות?
אני פחות אוהב לדבר על זה, כי גם אני ראיתי שהוא לא רוצה לדבר על זה, אז אני מכבד את זה, אבל כן, יש קרע והוא עמוק.
והכל בגלל קולנוע. קולנוע שווה שיפרק חברות של כל כך הרבה שנים?
בעיניי לא. בעיניי זה היום ונורא. אני בינם שאהבה היא לפני, היא ערך עליון, חברות היא ערך עליון, אחווה, משפחה, הכל אלה לפני קולנוע. בגלל זה אני אומר לך, אני בנוי טיפה אחרת, כי אצלי זה קודם הדברים האלה, ואחרי זה קריירה, ואחרי זה עשייה. אבל אתה יודע, החיים הם כאלה, ובדרך כלל שותפויות שהן נגמרות בצורה, כאילו, בדרך כלל נגמרות בצורה קשה. חבל, אני באמת אומר לך, חבל.
ועכשיו לשאלה האחרונה שלי אליך ברשותך, ושני הדברים שעליהם שוחחנו מתחברים בה. לילך היא גם המפיקה של הסרט הזה, אז לילך עכשיו היא בעולמות הקולנוע, אתה מערבב את הכל יחד, לא מסוכן קצת?
לא, אני חושב שהיה מסוכן, היא לא הייתה מעורבת, כי היא החזיקה אותי באמת כאילו חזק, ואני לא חושב שהייתי מצליח לסיים את הסרט אם לא היה לי את התמיכה הנפשית והמקצועית שלה במהלך כל היצירה. אז אופם, בגלל שאני לא התיימרתי להיות קולנוען באישיות שלי, ובגלל שבאמת ברוב הקריירה שלי עשיתי בצמד, ואני מניח שנבות עבר את זה גם מהצד שלו, אז יש משהו בלעשות פרויקט סולו ראשון לבד, שזה היה, אתה יודע, it's a little bit, you know, מערער אותך קצת, כאילו, פתאום לבד, פתאום אין את החצי השני להישען עליו. ומהמקום הזה, אתה יודע, לילך צמחה כמשהו שממש הפך למישהו שנותן לי את הכוח להאמין בעצמי. כי היה הרגע שאמרתי אחרי הפרידה, והייתה פרידה נוראית, קשה, עצובה, שאולי אני צריך, אתה יודע, פשוט לעזוב את הכל, לעזוב את המשחק ולחזור לכיתות ולחזור לכתיבת סיכורות אולי אפילו, או להיות, אתה יודע, לכתוב ניתוחים וספרים, ופשוט, you know, to drop it. ולילך הייתה כוח מאוד חזק בזה שאני לא אבטר, כי בגלל שהיה לה הרבה אמון בי. אני בנם שמאוד פקפק בעצמו, אבל כאילו, האמון שלה דחף אותי להתאמת עם כל הפחדים שלי וללכת לביים סופר סטארים שלא
האמנתי
בכלל שיגיעו לסרט.
אתה מרגש אותי מאוד בשיחה הזו. תגיד לי מילה לסיום, מתי אנחנו כאן בישראל נצפה בדרומית לגן העדן?
אני מניח שבחודשים הקרובים, וכרגע יוניברסל הם פשוט פעלי הזכויות, והם, אני לא יודע אם אתה יודע, אבל הקורונה השביטה את עולם הקולנוע, במיוחד של סרטי האינדי, וכרגע יש פחד מאוד גדול עוד סרטים בעולם. אז בשיחה האחרונה שלי איתם, הם דיברו על זה שהם מנסים להבין כרגע את ההיתכנות, וברגע שהם יבינו שהמצב קצת מאפשר חזרה לבתי הקולנוע של צופים, במיוחד צופים מבוגרים שתהיה לנו רוח חוששים לחזור לאקרנים, יהיה לנו תאריך, אבל זה בחודשים הקרובים יגיע לסרט.
אני אשמח אם תגיע לאולפני כאשר זה יוקרן כאן בישראל. אהרון קישלס, לעונג רב, תודה שהיית איתי הבוקר.
גם לי. תודה רבה, גואל.
גם כן תרבות, עם גואל פינטו.
בחצי השנה האחרונה, עולם האומנות מסתחרר סביב שילוב אותיות NFT. NFT. שוחחנו בעניין כמה פעמים בתוכניתנו, נזכיר, NFT הן יצירות אומנות שנמכרות גם בעשרות מיליוני דולרים, אבל לא מדובר ביצירות גשמיות, כאלה שאתם יכולים לתלות בבתים שלכם, אלא רכישה של קבצים דיגיטליים שמוכחים כי הרוכש הוא בעל היצירה. עכשיו אנחנו גם עדים לגלריות וירטואליות שמוקמות במרשתת ומציגות יצירות NFT. הן לוקחות מן המוכר, בניין, ריבוע, קירות, תצוגה, הופכות אותה לחדש. אתם נכנסים אל תוך אתר, אתם מרגישים ממש בתוך מוזיאון. חדרים, חדרים, קירות, קירות, יצירות, יצירות, הכל ב-NFT. אבל האם מדובר בדבר האמיתי? האם רכישות NFT יהפכו לדבר שבשגרה? האם העולם האומנות צריך לעשות ריבוט לעצמו? או שבינתיים זהו שוק של ספקולנטים? הכל בכלל קשור לכסף, לא לאומנות. שניים איתנו, נאמר בוקר טוב לדוקטור מילי פרי, מומחית מדיניות בלוקצ'יין, תודה שאת איתנו הבוקר.
בוקר
טוב. ונאמר בוקר טוב לסטיב נסימה, מייסד ובעלים של חלל האומנות נסימה לנדאו. שלום לך סטיב.
בוקר טוב.
בוקר טוב, מרסי בוקו, תודה רבה שאתה נמצא איתנו. הדוקטור פריק, בואי נתחיל איתך, נעשה את זה בעדינות, 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 עד כמה שאפשר. הסבר ה-NFT ברשותך.
כן, ההסבר הוא מאוד פשוט, עולם האומנות מאוד מרוצה מעצמו ולא מסתכל מה שקורה בחוץ. הרבה מאוד שנים הם עובדים באותו פורמט, אני חושבת מאז וולטר בנימין, הם נשארים עם ההילה של האומנות, הכאן ועכשיו, ולא רואים מה מתרחש בעולם. הם מסתכלים על קצה קצהו של הזנב של החיה, שזה ה-NFT, ולא רואים את החיה, והם אחר כך מתפלאים שנושכים אותם.
שלא מבינים כלום. אז מהי החיה, דוקטור פרי?
אז, אוקיי. אז אנחנו נמצאים בטרנזישן. אנחנו נמצאים במעבר מעולם פיזי לעולם דיגיטלי לעולם מבוזר. אנחנו קוראים לו היום עולם פיג'יטלי. שחלק ממנו...
רגע, תלמדי אותי שוב, תלמדי אותי פיג'יטלי.
פיג'יטלי זה פיזיקלי עם דיגיטלי.
אוקיי.
אוקיי, פיג'יטל זה אומר החיבור בין העולם הפיזי לעולם הדיגיטלי. אם אתה עוצר לרגע ורק חושב כמה שעות אתה בוואטסאפ, גוגל, גוגל, פייסבוק, אמזון, מיילים, אי-בוק, whatever, רוב החיים שלך נמצאים שם במרשתת, איך שאתה קורא לה, ואתה רוצה שגם החברים שלך יראו איזה סוג של אומנות אתה קונה. אז האמנות לא יכולה לקלוט אצלך על הקירות אויל און טויל, היא חייבת להיות אי שם במרשתת.
אבל מה ששובר את הראש, הדוקטור פרי, ואני רוצה רגע להקדיש לזה כמה שניות ברשותך, אנשים לא מבינים, כשאני אומר אנשים אני אומר בומרים, כשאני אומר בומרים אני מתכוון לעצמי, זה להזזל לא תלוי לך בסלון, מה אתה רוצה?
כן, אבל אתה תראה, ל-NFT קוראים fancy receipt, אוקיי? זה בסך הכל סוג של חשבונית מפונפנת. היא יושבת על טכנולוגיה שקוראים לה בלוקצ'יין, שמאפשרת ביזור ועבודה פיר טו פיר. אני יכולה להעביר לך את האומנות שלי ב-NFT ישירות. אני לא צריכה לעבור דרך הגלריה, אני לא צריכה לעבור דרך הסוכן, אני לא צריכה לעבור דרך המוזיאון. כל העולם הכלכלי והחיים שלנו יהפכו להיות עולם מבוזר. אנחנו לא נעבור דרך צוקרברג. ראית מה קורה בעולם ריכוזי? אני מחברת את זה לאייטם הבא.
כן, כאשר הכל מתמוטט.
שהכל נמצא אצלו, השרתים אצלו.
אני רוצה להסביר למאזינות ומאזינים, השיא, וסטיב, אני עוד רגע עובר אליך ברשותך. השיא כמובן היה עם המחירה של ביפל, כן? האומן הדיגיטלי שעוסק ב-NFT, ויצירה שלו, יצירה שהוא עבד עליה 5 שנים, נמכרה ב-70 מיליון דולרים. זה כמובן הדובדבן שבקצפת, אבל אני רואה יותר ויותר חברות וחברים שלי, כן, כאלה שצעירים ממני בחצי הגיל, שרוכשים אומנות NFT.
נכון, אז תראה, מייק וינקלמן, שקוראים לו ביפל, כשהוא מכר את העבודה שלו בקריסטיז, אז 91% מהבידרים, קריסטיז בכלל לא הכירה אותם. כי הבידרים בקריסטיז הם בומרס, הם לא חברה צעירים. וזה לא נפל מהשמיים. אנחנו נמצאים אחרי 1.5-2 של פנדמיה, שהכניסה את כולנו למסכים, ושם אנחנו חיים. אנחנו כבר לא חיים בחוץ, ברחוב. אנחנו מדברים על 2 מיליארד טוקנים וקריפטו קרנסיז שנמצאים ברשת. אנחנו מדברים על חבר'ה צעירים, המונים של צעירים שעשו המון המון כסף ביטקוין, ואנחנו מדברים על מעבר של העושר העולמי. היום העושר העולמי, 64 טריליון דולר, 44% ממנו נמצא בידיים של 1% של האנשים.
ומה שאת אומרת מעניין, הדוקטור פרי, כי אנחנו רואים גם במוסדות של מכירות פומביות גדולות, גם הכסף עובר אל הצעירים האלה, הם הרוכשים החדשים של כל יצירות האמנות. בואי נשים נקודה ברשותך, נעבור לסטיב נסימה, כי הנה כבר קברנו את העבודה שלו. זהו, אתה דינוזאור, לא צריכים את חללי האומנות שלכם יותר.
אני חושב שזה לגמרי ההפך, אני חושב שחיזקתם לגמרי מה שאני עושה. כי אני חושב שאומנות עדיין קשורה לאיזה מובן, איזה מילה שזה רגש. אנחנו עדיין מחפשים להתרגש. וכמה שהפנומן של ה-NFT שאני באמת לא רוצה להרוס אותו, ואני לא פה כדי להגיד ש-NFT הוא לא משהו קיים, ואני לא פה גם כמו ריח שבא כדי להתנגד נגד NFT, אני פה, אני חושב כמוכם גם מסתכל על זה כמו פנומן מדהים באיזה מובן, אבל אנחנו, שלושתנו פה עושים איזה תיאוריה, זה ספקולציה, אנחנו לא יודעים מה יהיה.
לא יודעים מה יקרה עוד שנה, שנתיים, האם זה יישאר.
עוד
שנייה ברשותך, דוקטור פרי, כן סטיב.
מה שאני חושב שאנחנו צריכים לעשות גם זה, אנחנו מדברים באופן mutually exclusive, זה לא, אין פה בחירה גם בין NFT לאומנות.
זה גם וגם, אתה אומר אנחנו נחיה יחד.
בדיוק. מה שקרה, התולדות האומנות, אי אפשר למחוק אותה. אומנים חשובים, נכון לעכשיו, של האומנות העכשווית, הם ימשיכו לייצר אומנות, והם ימשיכו להתעניין אספנים.
אבל ברשותך, סטיב, אני כן אומר משהו. נכון שאיננו מוחקים בעזרת ה-NFT את תולדות האומנות, אבל כשאנחנו רואים את הפרדו בעצמו מתחיל למכור יצירות ששייכות לו ב-NFT, זה אומר שהיצירות עכשיו מעבירות ידיים דיגיטליות ומציאותיות. יהיה גם את היצירה בעולם האמיתי, גם את היצירה בעולם וירטואלי, והעולמות האלה לא יהיו שייכים לאותו אדם.
זה יתחבר. אבל המעבר הזה עם ה-NFT הוא מעבר מאוד מאוד מסובך. כמו שאני חושב שפרופסור פרי אמרה, וכמו שאתה ציינת, בוא ניקח למשל את המחירת של ה-NFT ביפל. אם אנחנו מתעניינים קצת יותר בעבודה הזאת המאוד מוכרה שנמכרה ב-69 מיליון דולר בקריסטיס, מי קנה אותה?
זה משהו, משהו באסיה, נכון? זה טיואן?
זה קרן, לא, זה לא אספן, זה קרן להשקעה בסינגפור, שמתמקד פרשנים, שמביא המון משקיעים בקריפטו וב-NFT, וזה גם רכישה פוליטית. הם חיזקו מצד אחד את הענף של ה-NFT.
הם שילמו 70 מיליון דולר כדי שכולנו נסתכל לכיוון הזה של ה-NFT.
אני רוצה לתת דוגמה שאולי תסביר. בנקסי יצר ב-2006 עבודה שקוראים לה מורון, מטומטמים. כן, והיא מצביעה על האנומליות שיש בעולם האומנות. היא מציירת מחירה בקריסטיס. העבודה הזאת נמכרה לחברת בלוקצ'יין ב-95,000 דולר. הם שרפו את העבודה, ואת הסרטון של השריפה הם מכרו ב-380,000 דולר.
ב-NFT, בדיוק.
אז אני רוצה רק להראות שאנחנו נמצאים באיזשהו תהליך של שינוי.
כן, השינוי, רק שנייה ברשותך, דוקטור פרי, השינוי היחיד שאנחנו רואים או עדים לו, זה שהמטומטמים לא מתים, הם מתחלפים, כן? המטומטמים שרוכשים את ה-100,000 דולר, או המטומטמים שרוכשים ב-350,000 דולר. סטיב, עוד רגע ברשותך, אני שאלה נוספת. האם אתה רואה את זה בקהל שלך? האם אתה רואה את זה אצל האספנים שלך? האם הם נכנסים אליך ואומרים לך ככה קוטקוט בשקט? יש לך משהו ב-NFT?
מתייעצים איתי קצת, אולי מפחד, לא, אני לא, אין לי שאלות כאלו. יש אנשים, אני אומר לך מי האנשים, מי סוג האנשים שמתעניינים ב-NFT. זה מתו אנשי עסקים. זה אנשים שרואים הזדמנויות ורואים, אוקיי, יש פה איזה פוטנציאל להשקעה. ואני חושב שזה בינתיים הבעיה הכי גדולה של הענף של ה-NFT. זה בינתיים, זה מושר בעיקר ספקולנטים, אנשי עסקים ואנשים שרוצים לעשות רווח מהר. ולדבר על הדברים האלו בתוך שיחה על אומנות, ש-NFT אמורה להיות עדיין אומנות, אני חושב שזה שילוב מאוד בעייתי. לא שהעולם אומנות הוא נקי מהשקעה ורווחים, אבל NFT בינתיים יותר מדי מרוכז על הקונספט של רווח כספי מהיר. וזה דבר, זה יהיה המשרן, אני חושב, של ה-NFT. אם נוכל לעשות מ-NFT גם מוצר שהוא באמת נטו אומנותי, יש לזה פוטנציאל עתידי. אם לא, הבועה הזאת הולכת לשנות.
אוקיי, אז בוא נשמע את דוקטור פרי שתגיד לנו כמה שנינו מטומטמים ואנחנו לא מבינים כלום.
לא, אני לא רוצה להגיד שאתם מטומטמים, אבל אני אומרת שיש הרבה חוסר ערנות להיסטוריה ולתהליך. למשל, האומנית הראשונה ever, תרשמו לעצמכם, שעשה NFT, היא אומנית ישראלית שעובדת בניו יורק, אף אחד לא שמע עליה, אף אחד לא יודע עליה כלום. אז הערנות של עולם האומנות לפנומן בפנים ובתהליך...
אני לא ידעתי את זה, דוקטור פרי, מי זו הגברת? ספרי לנו מעט עליה.
קוראים לה נילי לרנר, והיא יצרה את ה-NFT הראשון ב-2014. האיש שנמצא, שאם אתה מחפש בוויקיפדיה ושואל מה זה ה-first NFT, יהיה כתוב מקוי, שהוא גם היה אומן, אבל הוא יצר רק כלי בשביל להעביר את האומנות שלו, והיא עשה אומנות על הביטקוין לפני שבכלל התחיל איתריום. אז הערנות שלה, כאילו הריסרצ' לא נעשה פה כמו שצריך, הם אומרים לא מתאים לנו.
לא נהדר, לא אופי, את מתקנת ומלמדת אותנו, בשביל זה אני אוהב את האורחים שלי.
ב-1998 פול קרוגמן קיבל פרס נובל לכלכלה, והוא אמר שעד 2005 השפעת האינטרנט תהיה פחותה מזו של הפקס, על הכלכלה. אנחנו נמצאים באותו מקום לגבי הבלוקצ'יין. הבלוקצ'יין אוכל את העולם עכשיו. הוא ישנה את כל הקונספט הכלכלי. ועולם האומנות, עם כל הרצון הטוב, הוא תעשייה אחת, וישנה את החקלאות ואת הממשל ואת התעופה ואת הפיננסים, ויעשה כאן מהפכה. ואם אנחנו לא נסתכל על זה ונלמד את התהליכים ואת הכלים, NFT זה קצה קצהו של הזנב של החיה. ואתה לא רוצה שהתנים...
אוקיי, 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 אז לפחות הסכמנו על הדבר הזה, אבל אני רוצה, אני אעבור ברשותך אל סטיב, אבל תחשבי רגע על השאלה הבאה שלי, ותסרטטי לי את העולם הזה, את ה-1984 הזה, שאת אומרת לנו להתכונן אליו. סטיב, לך יש NFT?
לי אין NFT, בינתיים לא, ואני גם מאוד עסוק עם הפרויקט שלי, שפתחתי פה את הקרן הזה לאומנות של אומנים בינלאומיים, ובינתיים יש מספיק אנשים שעדיין מחפשים להתרגש מהדבר.
לא, אבל אתה גם איש עסקים, סטיב, אתה גם יודע לעשות כסף. למה אין לך NFT?
כי אני קודם כל אני פרפקציוניסט, ואני מאוד אוהב להבין משהו לפני שאני נוגע במשהו, ובינתיים את כל הספקולציה הזאת בשבילי היא משהו שנותנת לי לחשוב, לחכות ולראות מה קורה עם זה. אני לא יודע אם מקפתם על המחירות הפומביות האחרונות שהיה עוד השבוע בסוטביס, בנדרך והכל. אנחנו מדברים על אבטרים זה סוג אחד של NFT שנמכרים ב$4.5 מיליון. אותו אבטרים נלקחו, אני חושב, בחינם ב-2017.
בוודאי, הם נמצאים אצל כולנו, הם נמצאים בוואטסאפים כשהם עובדים, של כולנו.
אז בזכותך, אני רק רוצה להוסיף משהו, כמו שאתם יודעים, אני מאוד מעורב בכל מה שקשור ליאיו קוסמה, ואני גם אספן של אומנית. אז מדובר פה על, למשל, על יאיו קוסמה, שזה אומנית אחת המובילות של 100 השנים האחרונים. יש מעט עבודות שלה.
רק נאמר למאזינות ומאזינים, היא מגיעה לישראל, לא, היא פיזית תערוכה שלה במוזיאון תל אביב לאומנות, וכולנו מחכים רק לזה. כן, תמשיך.
כן, זאת תערוכה היסטורית. אז עבודות של קוסמה זה נדיר שהם מגיעים למחירים, לאן שמגיעים את המחירים של אבטרים. אז לשים את הכל בפרופורציה. על כך, אז אני מסתכל על זה מהמבט הזה.
מעניין.
בפרופורציה, אני
אפשר מעניין. אולי כדאי שתרד קצת ממגדל השן. לא כי אין שם בריזה נעימה, אלא כי אולי העולם הולך לכיוונים אחרים.
נכון, 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 אבל אנחנו כולנו עם התחושות שלנו, ואני לא פה דומדי טוקר, אני לא אומר שזה צריך לקרות, ממש לא, שזה יצליח, אבל אני צריך להבין אותו יותר לפני
שאני בוודאי. יכול
לשקול. אני אשמח, אני אשמח להגיד.
אז הנה, אני אחבר ביניכם אחרי השידור, כדי שתוכלו לפטפט ביניכם.
אני אשמח.
הדוקטור פרי, מילה אחת לסיום, מהו העולם הזה שה-NFT מנבא?
אנחנו עוברים לעולם מבוזר. הקונספט היה ככה, חברות עד עכשיו יצרו תוכן והחברות הרוויחו כסף. אחר כך בעולם של הרשתות אנשים יצרו תוכן ועדיין החברות הן אלה שהרוויחו כסף. היום אנחנו נכנסים לערה, לעולם שאנשים יוצרים תוכן ואנשים יקבלו את הכסף בדרך ה-NFT שלהם. אנחנו נכנסים לעולם של creative economy ועושים מעבר מהאגוסיסטם לאקוסיסטם. זה המסר.
מדהים, פשוט פשוט מדהים. כשתכתבי את הספר שלך אני אקרא אותו.
יש כבר ספר, אני אשלח לך.
דוקטור מילי פרי וסטיב נסימה, לעונג לעונג.
אז אני עוד מוסיף את משהו. אם מישהו עוד רוצה להתרגש מהדבר האמיתי, אני פותח תערוכה בינלאומית ביום חמישי הזה, לחודש וחצי, ביחד עם סוזן לנדאו, ואני מזמין את כולכם לבוא לראות אותו. זה לא פרסומת, אבל חוץ מ-NFT קוראים עוד דברים. ואני גם אשמח להיפגש את הפרופסור פרי.
בשמחה רבה.
אנחנו נחליף ביניכם פרטים. תודה לשניכם, תודה שהייתם איתנו.
תודה רבה, גואל. ביי ביי.
גם כן תרבות, עם גואל פינטו.
זהו, אתם שומעים את הצלילים, אנחנו הגענו לסיומו של אסקט סוף השבוע של גם כן תרבות. תודה על ההזנה, עורך המשדר אייל שינדלר, על ההפקה אבישמי, חברות המערכת ענת שרום בלייס ובר בלפר, מקווים שנהניתם, תודה שהייתם איתנו, להתראות.
גם כן תרבות.